רציתי לשאול שאלה בתחילת השיעור, וננסה אולי, אני מקווה שנצליח לענות עליה עד סוף השיעור. נשאלת השאלה, למה בכלל צריך יום כיפור? השאלה נראית קצת מוזרה, אבל כשחושבים על זה לעומק, יום כיפור זה פתרון של חלשים. למה? כי בשביל מה צריך יום כיפור? יום כיפור הוא בא לכפר. ביום הזה יכפר לכם על כל חטאותיכם, לפני השם תתארו. אבל למה צריך יום כיפור? שכל אחד יחזור בתשובה לבד, וכל אחד בעצמו יתקן, תודה, יתקן את עצמו וישפר את עצמו ויעשה מה שצריך, וממילא לא צריך יום כיפור. בשביל מה צריך יום כיפור? הרי התשובה יכולה לתקן הכל. תשובה מאהבה יכולה לתקן הכל. סדונות הופכים לזכויות. הכל יכול להסתדר. אז בשביל מה צריך יום כיפור? אלא מה? יש אנשים חלשים. אין להם כוח לחזור בתשובה. אז בשבילהם צריך יום כיפור? בשביל זה התורה נתנה לנו יום כיפור? למה צריך את היום הזה? אפשר להסתדר מצוין בלעדיו, לכאורה. מה הוא בא להוסיף? כל אחד וכל אחת יחזרו בתשובה מכל הלב, את כל החטאים, נחזור להם בתשובה, נתוודה, נעשה כל מה שצריך, וממילא לא צריך יום כיפור. נכון? שאלה, מקבלות את השאלה? אז אני רוצה קצת להתבונן בזה. למה צריך יום כיפור? אז כתוב בסוף מסכת יומא במשניות, אז כתוב שמה דבר מעניין, שיר שאתם אולי מכירות אותו. אשריכם ישראל, מפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, מה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? מה מקווה מתאר את התמים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מכירות את זה? מכירות את זה. עכשיו, רבי עקיבא, גם זה דבר תמוע, למה? רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל. אשריכם ישראל, מה אשריכם? שהקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. טוב, מה החידוש הגדול בזה שכמו שמקווה, מי שנכנס למקווה תמה, נהיה טהור, אז הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. טוב, למה רבי עקיבא עושה דבר כזה מיוחד מזה שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? זה בסדר, הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה מיוחד בזה כל כך שרבי עקיבא אומר אשריכם ישראל? עם ישראל זה עם מיוחד מאוד 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 שהקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. זה, האמת זה פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם, לפני השם תתארו. אז אנחנו נתארים לפני השם. ככה רבי עקיבא אומר. אין בעיה עם מה שהוא אומר, אבל למה אשריכם ישראל? מה כל כך אושר גדול בזה שהקדוש ברוך הוא מתאר אותנו? בסדר, יש עבירות, הקדוש ברוך הוא מתאר, מאוד חשוב. למה זה אשריכם ישראל? אז כדי להבין את הדבר הזה אני רוצה ללמוד רמב״ם, וסביב הרמב״ם עוד כמה מקורות פה, ננסה להבין קצת מה זה יום כיפור. כי מסתבר שיום כיפור זה לא התפילות המיוחדות בשבי חברון או לא משנה באיזה ישיבה. יום כיפור זה משהו אחר, ובגלל שאנחנו לא כל כך מבינים מה זה יום כיפור, אז אנחנו לא מבינים גם למה צריך אותו. אז ננסה קצת להיפגש עם המושג יום כיפור דרך הרמב״ם. אבל אנחנו עושים פה משהו שהוא קצת קשה לעשות אותו. אנחנו נצטרך לראות מה זה יום כיפור כשיש בית מקדש. כי כשיש בית מקדש, יום כיפור נראה אחרת לגמרי ממה שנראה היום. היום, אם נשאל אנשים מה זה יום כיפור, אז מה זה יום כיפור? תפילות, מה עוד? צום, מה עוד? וידוי, תפילות ביחד, עוצמה של תפילות, של שירים, של יראת שמיים, נכון? כולם נמצאים בבית כנסת, כולם בעם ישראל, רבבות עמך בית ישראל, כולם באים לתפילת נעילה. אפילו פה בקריית ארבע יש אנשים שאתה לא תראה אותם בחיים בבית כנסת. אני לא יודע אם הם יודעים עברית בכלל, אבל בנעילה הם מגיעים. ולא רק פה, בכל... זה משהו מיוחד. אבל כשבית המקדש היה קיים, יום כיפור נראה אני לא יודע אם להגיד הפוך, אבל שונה מאוד מאוד. איפה זירת ההתרחשות של יום כיפור? בבית המקדש. כשיש בית מקדש, אין בית כנסת עם תפילות, תפילת מוסף, תפילת נעילה, תפילת מלכה, אין את כל זה, אין. אז מה כל אנשים עושים? הרי אין מצווה לעלות לרגל, נכון? יום כיפור זה לא... אין מצווה לעלות לרגל. יש אומנם שיר, אמת מה נהדר, הכהן גדול, שהוא יוצא מקודש הקודשים, בסדר, יש אנשים שראו את זה. אין מצווה לעלות להר הבית ולראות את הכהן הגדול. אין מצווה כזאת. אז מה אנשים עושים ביום כיפור? תפילות אין, מצווה לעלות לרגל אין. אז מה עושים? לא יודע, היה קצת משעמם, לא, מוזר. איך העבירות התכפרו אם לא עושים כלום? אומר הרמב״ם, בואו נראה את הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. זה בצד שמאל למעלה. שעיר המשתלח. נכון, הכהן הגדול ביום כיפור יש לו הרבה הרבה עבודה. הוא מקריב פר ושעיר, ואת הקטורת, ואת הסיר המשתלח, ועוד קורבנו, יש לו עבודה מאוד רצינית ביום כיפור. אבל אומר הרמב״ם, סיר המשתלח זה אחד הסירים, מתוך שתיים, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, אז כהן גדול מתוודה עליו, הלשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל. כלומר, כשיש בית מקדש, איך אנחנו מחפרים על האבונות שלנו? איך זה קורה? לא במוסף ולא בנעילה ולא בשירים, אלא שעיר המשתלח, שהכהן הגדול משלח אותו. ביום כיפור, משלח אותו לארץ גזרה, ועליו כל העבירות של עם ישראל, וברגע שהוא משלח את זה, אז כל העבירות של עם ישראל נמחקות. בן אדם אחד עושה פעולה אחת, וכל ישראל מתכפרים. אומר הרמב״ם, שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה. הכל. בין הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין הודע לו, זאת אומרת הוא יודע שהוא עבר איסור, בין שלא הודע לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח. אז יש פה דבר פלא, יש פה שעיר, הכהן הגדול שולח אותו, עם ישראל בכלל לא צריכים להיות נוכחים באירוע. בטח ארץ גזירה זה לא בבית המקדש, זה משהו במדבר יהודה, לא ברור בדיוק איפה זה, יש השערות. שולחים אותו לארץ גזירה, ורואים את זה, לא רואים את זה, לא כל משנה, ברגע שהשעיר משתלח, כל העבירות של עם ישראל נמחלים. זה לב יום כיפור. ומה אני עושה ביום כיפור כזה? לא יודע. אומר תהילים, לא יודע מה עושה. לפני דוד המלך מה עשו? לא יודע. טוב, לא היה בית מקדש. אבל לא יודע מה עושים. זה שונה לגמרי מה שיש היום. טוב, אומר הרמב״ם, כל זה נכון, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. מעניין הרמב״ם הזה. וחוזרת השאלה ששאלנו בהתחלה. אומר הרמב״ם, מתי השעיר המשתלח הזה מנקה את כל העבירות של עם ישראל? החוט שהיה אדום הופך להיות לבן. זאת אומרת, קורה פה משהו אמיתי בזה שמשלחים את השעיר. כל זה קורה בתנאי שעם ישראל עושה תשובה. כל אחד ואחד עושה תשובה. וחוזרת השאלה עוד פעם. אם עשית תשובה, בשביל מה אתה צריך את השעיר המשתלח? כבר עשית תשובה. אם לא עשית תשובה, בכל מקרה הוא לא עוזר. ואם עשית תשובה, אז לא צריך אותו. אז למה יש פה שילוב כזה בין תשובה לבין שעיר המשתלח? לא צריך. או תשובה, ואז אתה נקי, או שעיר המשתלח, ואז ברמב״ם יש פה משהו מעניין, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה. הרמב״ם אומר שאם לא חזרתם בתשובה, אז העבירות הקלות, יום הכיפורים מכפר בכל מקרה. השעיר המשתלח מכפר בכל מקרה. עבירות קלות, מה זה עבירות קלות? לא משנה. אבל יש עבירות שהן קלות, יום כיפור מכפר, השעיר המשתלח מכפר, גם אם לא חזרנו בתשובה. טוב, אז טוב, לפחות את זה הרווחנו מיום כיפור. אבל רואים שיום כיפור זה יום שבו אדם אחד עושה את העבודה לבד, לא חייבים להסתכל עליו, אין מצווה. הוא לבד עושה את העבודה, נכנס לקודש הקודשים, יוצא, מכניס את הדם, מכניס את דם הפר, דם הסעיר, את הקטורת, עושה כל מה שצריך, וזה מחפר לכל ישראל. אדם אחד, כנראה, האדם הגדול, במקום הגדול, בזמן הגדול. נכון? זמן, מקום, אדם. אז השילוב של שלושת הדברים האלה יוצרים את הכפרה של יום כיפור. הדבר הזה אני רוצה קצת להתבונן בו סביב יום כיפור. מכמה בחינות, כמה בחינות נראה את הדברים. דבר ראשון, אני רוצה לראות בצד ימין למעלה, סתם כדי שנבין מה מדובר. המשנה אמרה, אתם רואות יש נקודותיים וישר אחרי זה עוד נקודותיים, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם תשובה. עוד מי שחוזר בתשובה, אז בעבירות מסוימות חמורות, מיטה ויום הכיפורים מחפרים. אז יוצא שכדי לחזור בתשובה צריך גם תשובה וגם יום כיפור, את שניהם ביחד. ככה הרמב״ם גם פסק, נכון? אומרת הגמרא, אם תשובה אין, מה זה אין בארמית? כן. אז אם חזרת בתשובה, אז כן, אז יום כיפור יחפר לך, אבל בפני עצמן לא. כלומר, בן אדם שלא יחזור בתשובה, יום כיפור לא יחפר לו. ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, זה לא כמו רבי. רבי זה זה שכתב את כל המשניות. דתניא, רבי אומר, עכשיו תקשיבו טוב לרבי. רבי אומר, על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. חוץ משלושה דברים, לא משנה עכשיו. זאת אומרת, רבי מחדש פה חידוש עצור. יום כיפור זה יום, לפי רבי, אתה יכול לקחת כדור הרדמה בכניסת יום כיפור, להתעורר במוצאי יום כיפור, ואתה קם בלי עבירות. כלום. לא חזרת בתשובה, לא התוודאת, כלום. בא רבי ואומר, יש יום מיוחד בשנה, יום פלא. אתה נמצא בעולם ביום כיפור, העבירות שלך מתכפרות. למה? עיצומו של יום מכפר. כך הרבי סובר. לא צריך לעשות בתשובה כלום. אדם גנב, רצח, אני לא יודע מה עשה. דרך אגב, זה, יום כיפור זה לא קשור. אם באדם נגיד רצח חס ושלו, במייזיד, בכוונה, אז גם אם הוא חוזר בתשובה ביום כיפור, זה לא סותר שבית הדין ירגו אותו. אם יש עדים והתראה, זה לא קשור. עונשים בדיני אדם לא מתכפרים על ידי יום כיפור. אבל נגיד שלא יודע, לא ראו אותו, אומר רבי, ברגע שאתה נמצא ביום כיפור בעולם, בלי לחזור בתשובה, בלי כלום, יום כיפור מחפר לך על כל העבירות שעשית. פלא. איזה יום מופלא זה. אפילו הגמרא דנה, מה קורה עם בן אדם? הרי כתוב שמי שאוכל ביום כיפור חייב קרת. נכון? אם הוא אוכל כשיעור, חייב קרת. שואלת הגמרא, שואלים התוספות, איך הוא חייב קרת? הרי הוא אוכל ביום כיפור, אבל יום כיפור ממשיך. אז אם יום כיפור המשיך, אז עיצומו של יום מחפר, לפי רבי. אז יוצא שאף פעם מי שאוכל ביום כיפור הוא לא יתחייב קרת, כי יום כיפור יחפר על מה שהוא אוכל קרת. עד כדי כך, בן אדם ביום כיפור בפנים, לא מעניין אותו, הוא אוכל, שואלים הראשונים לפי רבי, איך הוא יתחייב קרת? הרי הוא גמר לאכול, אם נשאר קצת יום כיפור, אז עיצומו של יום מחפר. איזה רבי מופלא זה. מה זה? וכמובן רבי לא מתכוון שזה זה סתם איזה משחק. זה משהו אמיתי. עיצומו של יום מחפר, כלומר, כשהסעיר המשתלח, הכהן הגדול עושה את העבודה שלו בקודש הקודשים ובסעיר המשתלח, זה מחפר באמת לכל ישראל, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה. למה? כנראה שהעבודה הגדולה הזאת של הכהן הגדול בבית המקדש, זה משהו כזה רדיקלי, כזה עוצמתי, שהוא מחסל את כל העבירות שיש לנו בלב, גם מי שלא חוזר בתשובה. עכשיו רבי זה לא עוד אחד, הוא כתב את כל המשניות, זה מגדולי הגדולים, רבי יהודה הנשיא, זה מה שהוא סובר. לא נפסק להלכה, הרמב״ם פסק להלכה, אתה רוצה שיום כיפור יחפר, תחזור בתשובה. ככה רבי פוסק, כן סליחה, ככה חכמים פוסקים, ככה הרמב״ם פוסק. אז מה נעשה היום? אין לנו בית מקדש, ואין לנו עיצוב, אין לנו סיר המשתלח, ואין לנו כהן גדול. אז מה יעזור לנו יום כיפור? נכון? שאומר הרמב״ם בהלכה ג', אני קופץ טיפה, בזמן שאין בית המקדש קיים היום, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה, אומר הרמב״ם. מה נשאר לנו מבית מקדש? כלום. נשאר תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו. ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו, שנאמר ברשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. אז אומר הרמב״ם, מה נשאר לנו מיום כיפור? לחזור בתשובה. זהו. טוב, יש עוד שורה ברמב״ם. ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. כלומר, נראה ברמב״ם, פה זה עוד יותר בולט, מה נשאר מיום כיפור האמיתי של בית המקדש? כלום. אז מה נשאר? לחזור בתשובה. טוב, אם חזרת בתשובה וכל ימיך חס וחלילה בן אדם היה רשע ועשה תשובה, גמרנו, התשובה יכולה לחפר על הכל. אז בשביל מה צריך יום כיפור? שאלה טובה. אבל אומר הרמב״ם, צריך. כי הרמב״ם ממשיך ואומר, ועצמו של יום כיפור, עיצומו של יום כיפור, מחפר לשווים. זאת אומרת, מי ששב בתשובה, כנראה שיום כיפור מוסיף עוד משהו שלא היה בחזרה בתשובה הרגילה של הבן אדם. אז ברוך השם, אז אנחנו מסתדרים בלי כהן, בלי בית מקדש, בלי סיר המשתלח, אבל מסתדרים. אבל אני רוצה קצת לחקור מה היה בבית המקדש אצל הכהן הגדול. מסתבר, ככה אני אומר בסברה, עד שנראה אחרת, כמו שאמרתי קודם, האיש הכי גדול, בזמן הכי גדול, במקום הכי גדול, במקום הגדול הכי קדוש, הכהן הגדול, איש הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, יום כיפור, במקום הכי קדוש זה בית המקדש. השילוב של שלושתם מייצר כפרה בישראל. אבל קשה להישאר בהסברה הזאת, כי אני רוצה לראות איתכם כמה משניות ועוד איזה שתי גמרות ולנסות להבין את הדברים. המשנה במסכת יומא בפרק א', על התחלת המסכת, אומרת דברים מאוד מאוד משונים. אני רוצה ללמוד איתכם את המשניות האלה. ראיתם את זה כבר? יצא לכם? עוד לא. מה?
כן,
דיברה איתכם. טוב, נקרא את זה בקיצור. מסרו לו זקני זקנים מזקני בית הדין וקוראים לפניו בסדר היום. מדברים פה על הכהן הגדול, רוצים שהוא לא ירדם בליל יום כיפור. אז מה עושים כדי שהוא לא ירדם? קוראים לפניו. מה קוראים לפניו? בוא נראה. קוראים לפניו בסדר היום, עושים לו חזרות לקראת מצבה, קוראים לזה יבש לפני רטוב. מסבירים לו, הולך להיות מחר ככה וככה, קודם עושים את זה ואחר כך עושים את זה, ואז הוא צריך לטבול ולהכין בגדים. יש לו לוז צפוף מאוד ליום כיפור. הוא מחליף 5 פעמים מבגדים לבן לבגדים של זהב, ונכנס ויוצא וטובל כל פעם, וצריך ללכת ולחזור ולקרוא בספר. יש לו ים של עבודה. אז קוראים לפניו בסדר היום, טוב, ואומרים לו, אישי כהן גדול, קראת בפיך, בוא תקראת, אולי לא תירדם, כי לא רוצים שהוא ירדם. עכשיו תראו מה כתוב פה. שמה שכחת? אתם מכירים גדול הדור ששכח מה עושים ביום כיפור? אמרנו כהן גדול, זה האיש הכי קדוש. אתם מכירים גדול דור ששכח מה עושים ביום כיפור? מוזר, נכון? או שמה לא למדת? לא למד? יש גדול דור שלא למד מסכת יומא? מי זה הכהן הגדול הזה? איך יכול להיות שמה לא למדת? זה פלא. פעם הרב נבנצל הגיע לרב שלמה זלמן אוירבך, רבו המובהק, שאל אותו איזו שאלה. הרב אוירבך מסתכל עליו ככה ואומר לו, אתה לא יודע שזה כתוב בשח מפורש מה שאתה שואל? אתם יודעים מה זה שח? יש שולחן ערוך, על השולחן ערוך יש נושא כלים, אחד מנושא כלים זה שח. מלא שחים יש בשולחן ערוך, מיליוני אולי. אני לא מגזים. אז הרב אוירבך אומר לרב נבנצל, שכחת שהשאלה שלך כתובה בשח? איך זה יכול להיות שכחת? זאת אומרת, ברור שהוא למד את זה. אבל שח אחד הוא שכח. אז מסכת שלמה, שמה לא למדת? איזה כהן גדול זה? פלא. נכון, פלא? אחר כך כתוב, ערב יום כיפורים שחרית, על הבוקר, מה עושים? מעמידים אותו בשער מזרח ומעבירים לפניו פרים ואלים וכבשים כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. אנחנו מדברים פה על כהן גדול חדש. אין לו מושג, הוא לא יודע מה זה כבשים ופרים ואלים, איך זה נראה? זה נשמע כאילו הוא הגיע מהעיר, הוא בחיים לא ראה כבש, בחיים לא ראה פרה, הוא בחיים לא ראה עיל. אומרים לו, אתה רואה? זה קוראים לזה עיל. נעים מאוד, תכיר. למה? כי עוד שנייה אתה הולך לשחוט את זה ולעשות את כל העבודה. כדאי שתכיר מה קורה בשטח. איזה מין כהן גדול זה? פעם ראשונה בחיים זה... הוא לא היה כהן סטאג'ר בהתחלה? סתם כהן? הוא לא ראה שהקריבו? אומרת המשנה בהי, מסרו, אולי נדלג לבב. אם היה חכם... הכהן הגדול הזה, אז הוא דורש, יש לו דרשות גדולות. ואם לאו, אז פה כתוב פה מפורש, לא בטוח שהוא כזה גדול, הכהן גדול הזה. אז תלמידי חכמים דורשים לפניו. טוב, אם רגיל לקרות, קורא. מה זה רגיל לקרוא? אם הוא יודע לקרוא בלי ניקוד, בלי להתקע, ככה משמע פה. אם רגיל לקרוא, קורא. ואם לא רגיל לקרוא, זאת אומרת, הכהן הגדול הזה, לא רק שהוא לא יודע מסכת יומא, הוא לא יודע לקרוא. אז אם הוא לא יודע לקרוא, קוראים לפניו. במה קוראים לפניו? אומרת, המפרשים אומרים פה, כתוב במשנה, באיוב ובעזרא ובדברי הימים. למה? כי זה מעניין, זה מרתק. ואם תקרא לו סתם מסכת יומא, או סתם מסכת גיטין, או מסכת קידושין, הוא ירדם. זה לא מעניין. צריך לחפש לו דברים פיקנטריה, דברים מזעזעים של איוב, עם ישראל עולה לארץ, מקים פה את העלייה השנייה. חייב להיות משהו פיקנטרי, אחרת הוא ירדם. איזה כהן גדול זה? זה הכהן הגדול. וזכריה בן קבוטאל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. למה בדניאל? מה מיוחד בספר דניאל? יצא לכם פעם לקרוא? יש משהו מאוד מיוחד בספר דניאל. הוא בארמית, הוא לא בעברית. אומרים המפרשים פה, למה כמה פעמים יצא לו לזכריה בן קבוטאל לקרוא בדניאל? כי הכהן הגדול לא ידע עברית בכלל, רק ארמית, הוא הגיע מבבל. אז הכהן הגדול פה במשניות הוא גם לא זוכר את מסכת יומא, אולי, הוא גם לא יודע לקרוא אולי, הוא גם לא יודע עברית בכלל, והוא יחפר על כל העבירות של עם ישראל? הוא ייכנס לקודש הקודשים, יעשה את כל העבודה. הרי מה אמרנו? איך יום כיפור מחפר? כנראה האיש הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, במקום הכי קדוש. זה איש קדוש? הוא לא יודע עברית. הוא לא למד בחיים שלו, הוא לא יודע מה זה פרה. הוא לא רק לו. זה שאלה אחת. לא רק זה, חוששים, אומרת המשנה, בהי, מסרו זקני בית הדין לזקני כהונה ואלו ליד בית אבטינס ושביעו ונפטרו והלכו להם. אמרו לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית הדין ואתה שלוחנו ושליח בית הדין, משביעים אנו עליך במי ששיקן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל אשר אמרנו לך. הוא פורש ובוכה, הם פורשים ובוכים. כלומר, מה אומרים לו? תקשיב, אתה לא משנה שום דבר מאיך שהסברנו לך שזה הולך לקרות. כלומר, יש פה כהן שהוא גם לא הכי אמין. לא הכי אמין. למה? מסבירים המפרשים, ואולי זה קצת יסביר למה זה כתוב בצורה כזאת פה במשניות. מסבירים המפרשים, היו בעם ישראל זמנים מאוד קשים, בבית שני, שהכהן הגדול הוא לא היה גדול אדום. הכהונה הגדולה נקנתה בכסף של פוליטיקאים, עם מרפקים מאוד חזקים, וממילא מי שנהיה כהן גדול, כנראה שהוא היה הפוליטיקאי הכי חזק, עם הכי הרבה כסף, ככה הוא נהיה כהן גדול. אז ביהדות הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע עברית בכלל. יש סיכוי שהוא צדוקי, לכן השביעו אותו. אל תשנה שום דבר ממה שאמרנו לך. כי אנחנו לא סומכים עליך. הם בוכים, כי יכול להיות שהוא גם צדיק, אי אפשר לדעת. היה זמנים בעם ישראל שהכהן הגדול היה יהודי, כהן כנראה. כך הוא אומר שהוא כהן. ושום מעלה רוחנית לא הייתה לו. ולכן, לא הייתה ברירה, אז ככה התייחסו לכהן הגדול, הוא צריך להסביר לו ולהקריא לו ובארמית ולהגיד לו, אתה רואה איזה כבשים ואתה... למה? כי אין לו מושג מה הולך, הוא רק יודע שזה מעמד, כסף, זה שווה, הוא נהיה כהן גדול. מה צריך לעשות? תסבירו לו. הוא אין לו מושג, לא יודע כלום. הוא יכפר על האבונות של עם ישראל? כן, משמע פה, יש פה סדר תנועה לכולם. ואולי מסתתר במה שאת שואלת, אולי זה מה שאת מתכוונת. יש פה שאלה הרבה יותר חריפה. רבי כתב את המשניות, נכון? הכלל אומר, כביסה מלוכלכת לא שמים בכניסה לבית, נכון? איפה? זה בחדר כביסה. חדר כביסה זה לא איך שפותחים את הדלת, נכון? למה? ככה, נכנסים לבית, בית זה לא, זה לא, זה לא כביסה, בית זה בית. רבי כותב משניות. יכל לא להזכיר במשניות את כל החרפה הזאת שקרתה לעם ישראל בבית שני. תרמוז לזה, תתן איזה רמז בגמרא, אחר כך ירחיבו. לא, זה לא כל המשניות, יש עוד משניות. למה רבי חייב להזכיר במשניות, כמה וכמה משניות, שאתה קורא את זה אתה מתבייש? רבי, מה אתה כותב לנצח את המצב המסובך? בסדר, יש זמנים מסובכים. אז מה? למה לעגן את זה במשניות לנצח שהיינו מסובכים, והכהן הגדול היה מסובך מאוד? למה צריך לכולם, אולי זה מה שהתכוונת, לייצר כזה סדר קרימינלי לכהנים גדולים מסובכים כאלה? עם ישראל, רוב הדורות היו בסדר, היו צדיקים. לא צריך את כל הסדר הזה. אז למה רבי קובע מסמרות בכל הדורות? מה עושים לכהן הגדול? זה הסדר. מה כולם אשמים? למה כל מי שלומד מסכת יומא צריך להתבייש כשהוא קורא מה עבר על עם ישראל בבית שני? למה רבי עושה את זה? רואים פה שמה שהנחנו מקודם, שיום כיפור מחפר כי זה האדם הכי גדול במקום הכי גדול, זה לא תואם את מה שכתוב פה במשניות. כי גם אם יש מישהו שהוא ממש לא האדם הכי גדול, יום כיפור עובד. עובד מעולה. אם הוא יזיז מילימטר מההלכה וישים את האשן של המחתה בתוך קודש הקודשים, ולא לפני, לפי ההלכה, הוא מת במקום. אבל אם הוא עושה בדיוק לפי ההלכה, והוא עם הארץ, הוא לא יודע, הוא לא יודע עברית בכלל. עיצומו של יום מכפר. איך? הרי זה, רואים שזה לא הבן אדם הכי גדול. בואו נראה לזה עוד ראיה. המשנה אומרת פה בצד שמאל, באמצע, אני קורא פה כמה דברים, כשנגיע לדברים החשובים אז אני אנסה להסביר אותם. החיצונה הייתה פרופה מן הדרום, מדברים פה על הפרוחות, בין הקודש קודשים לקודש היו שתי פרוחות. אז מדברים פה עכשיו כיוונים, לא משנה, זה, אפשר להסביר את זה, אבל לא ניכנס לזה. אז החיצונה הייתה פרופה מן הדרום והפנימית מן הצפון, והכהן הגדול מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ומהלך בין שתי הפרוחות. הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוחת עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון, נותן את המחתה בין שתי הבדים, שם את המחתה בין שתי הבדים, שם אותה. צבר את הקטורת, היה לו קטורת ביד, על גבי הגחלים שבמחתה, וממילא מתמלא כל הבית כולו אשן. אני עוצר פה. מה אתם אומרות? כדאי לכהן הגדול להתפלל כשהוא כבר בקודש הקודשים או שלא? זה מאוד קשור לשאלה מקודם. אם יום כיפור מחפר, כי זה האדם הכי קדוש במקום הכי קדוש, מסתבר איזה תפילות היו שם? אי אפשר לדמיין בכלל. תפילות ארוכות, עמוקות, כל הכוונות מהארי, מרבי שמעון, לא יודע מאיפה. זה עד שהכהן הגדול, האיש הכי קדוש, נכנס לקודש הקודשים, כמה שעות עד שהוא יוצא משם. מסתבר, נכון? מי שחושבת אחרת? לא. המשנה חושבת אחרת. המשנה אומרת, יצא ובא לו בדרך כניסתו. זאת אומרת, הוא יוצא מקודש הקודשים בחוץ, במעבר, ומתפלל. איפה הוא מתפלל? לא בקודש הקודשים. בחוץ. למה? אתה כבר בפנים. פלל. כבר הגעת. מותר להיכנס. פלל. מה, יש איסור להיות שם? לא. ואומרת המשנה, מתפלל תפילה קצרה. למה תפילה קצרה? זו התפילה הכי חשובה בשנה. שכולם יהיו בריאים, ולא יהיו מלחמות, ויהיה אוכל, ויהיה שלום. וכולם יהיו מלא ארץ דה את השם, וכל העולם יהיה מתוקן. יש מלא מה להתפלל. למה אתה מתפלל תפילה קצרה? בשביל מה? תכף נראה מה זה תפילה קצרה. אבל למה להתפלל תפילה קצרה? זה צריכה להיות התפילה הכי ארוכה בשנה. בבית החיצון, ולא מעריך בתפילתו. תראו, המשנה פה, זה תפילה קצרה, אבל תקתק אותה. גם את הקצרה הזאת, אל תתעכב. היא קצרה בנוסח, שתהיה קצרה בזמן. ולא מעריך בתפילתו הקצרה. למה? זה אחד הדברים הכי מוזרים שראיתי, שלא להבעית את ישראל. אני אסביר לכם את זה במשל של דבר אחר, ותראו כמה זה מזעזע מה שכתוב פה. מה זה שלא להבעית את ישראל? יש כמה יהודים שאין להם בכלל מצווה, שמחכים מחוץ למשכן, למקדש, והם במתח. מה יהיה עם הכהן הגדול? הוא יצא בחיים ואז העבירות נמחלים או שלא? הם ממש לא מצליחים להחזיק מעמד. הם באמת תחצו. אז מה אומרת המשנה? תקשיב כהן, תקתק אותה. למה? הם בלחץ. בגלל שהם בלחץ, אי אפשר לעשות להם את זה. תקתק. משל למה הדבר דומה? עשו לחשוב חס ושלום, יש למישהו חס וחלילה, הוא צריך להיכנס לניתוח מוח. לא יודע, עבר תאונת דרכים, לא יודע מה. הוא נכנס לניתוח, המשפחה עומדים בחוץ, בוכים, מתפללים, מצפים. אומר הפרופסור למנתח, תקשיב, תקתק, הם לא יכולים לעמוד בזה. תקתק את הניתוח, כמה שיותר מהר. מה שתקתק? זה פה ניתוח של שעות. תקתק, הם בלחץ. אז שילכו הביתה, לא יודע מה שיעשו. אתה רוצה להציל את החולה, או שאתה רוצה לגרום להם לחייך? מה זאת אומרת תקתק? אתה כבר נמצא בקודש הקודשים, אתה יכול להפך עם התפילות שלך את כל השנה. מה זאת אומרת תתקתק כדי שאלה שבחוץ לא יחב להם בלב? שיחב להם בלב, מה קרה? קשה להם שלא יבואו. זה מחזה שרק מי שהוא עם לב חזק יבוא לראות אותו. מי שלא רוצה שלא יבוא. בגלל שיש פה כמה אנשים בחוץ שקשה להם להסתכל, אז אתה מתקתק את התפילה לכל כלל ישראל? מה הפשט של הדבר הזה? נכון? זה פלא. גם תפילה בחוץ, גם תקתק. למה? אז זה ודאי מראה שיום כיפור זה לא עובד על האדם הכי גדול עם התפילות הכי גדולות, עם הכוונות הכי גדולות. כי ראינו, זה לא האדם הכי גדול, וזה לא תפילות בקודש הקודשים, וזה לא תפילות כל כך. זה טקטוק של תפילה קצרה. למה? אומרת פה הגמרא, קצת נראה אם נספיק לדבר על זה, הגמרא באה ואומרת, הוא מתפלל תפילה קצרה. אתם רואות? נ"ג עמוד ב'. רואות? נ"ג נקודותיים, הכוונה עמוד ב'. ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. מה עם מצלי? מה הוא מתפלל? אני מדלג טיפה, בסדר? כי יש פה שורה שנייה נגיד. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתהיה שנה זו גשומה ושכונה, הגמרא אחר כך מתקנת, עם שכונה שתהיה גשומה. זהו. זאת אומרת, אם נגזר השנה שיהיה בצורת, על מה הוא מתפלל? שירת גשם. זהו. זהו. שימו לב בתפילת 18, ביום כיפור של היום, זה לא הרבה יותר ארוך. תראו את זה ביום כיפור. לא תפילה ארוכה. דברים מינימליים. שירת גשם, ואל תקשיב לתפילתם של עובד דרכים, ושנשים לא יפילו את פרי בטנם. זהו. אמרנו. זו התפילה של הכהן הגדול. עד היום, תראו בתפילת 18, חזרת השעת, זה מה שהוא אומר. גמרנו. מספר את הגמרא, שש שורות מהסוף, תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד, שעריך בתפילתו, ונמנו אחיו הכהנים להיכנס אחריו. באו למחות בו, נו תצא, אנשים פה עם לב חלש. התחילו הם נכנסים, והוא יוצא, בדיוק כשהם התחילו לקרוא לו, בדיוק יוצא. אמרו לו, מפני מה הרחת בתפילתך? מה אתה עושה? איזה שאלה מוזרה זאת. למה הרחת בתפילה שלך? למה? חסר למה? יש לה משרד צרות. בוא נקרא, חבל שנגנוב לו את המילים. אמר להם, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם. מה, המצב כל כך מדהים, הכל מעולה. ועל בית המקדש שלא יחרב. זה כל כך מפריע לכם שהתפללתי על זה. מה אתם רוצים? תנו להתפלל. אמרו לו, בסדר, אל תהי רגיל לעשות כן. אל תעשה את זה כל הזמן. מה אכפת לכם? שהרי שנינו במשנה, לא היה מערך בתפילתו כדי שלא להביט את ישראל. רואים שההלכה פה היא תופסת חזק מאוד. באים חז"ל ואומרים לכהן הגדול הזה, בירושלמי כתוב שבאותה שנה הוא מת. בגלל שהוא עריך, בגלל שהוא לא עריך, אני לא יודע. אבל ככה כתוב בירושלמי. באותה שנה הוא מת. מה אכפת לכם שהוא התפלל עוד כמה תפילות בפנים? אכפת להם. למה זה עובד בצורה כזאת? ננסה לענות על דברים שראינו פה. לא, זה לא כתוב. אנחנו צריכים כן להאריך בתפילה שלנו, אבל תכף נדבר על זה בסוף, כן להרגיש שאנחנו קצת כהנים גדולים, אבל תכף ננסה לחדד למה. אז אחרי כל הדברים ששאלנו, ננסה פה לסדר את הדברים, ונתחיל בשאלה, למה בכלל צריך יום כיפור? בשביל מה? מה הקטע? הרי, אם אני חוזר בתשובה, וחזרה בתשובה זה לא צחוקים, זה לא משהו מהשפה ולחוץ, ישבנו, בגדנו, גזלנו, יופי. זה לא נקרא חזרה בתשובה. לחזור בתשובה זה דבר קשה מאוד. מאוד קשה. למה? יש לנו המון מחסומים. איזה בן אדם יכול להסתכל על עצמו במראה ולהגיד, כל הצרות שהיו לי השנה, כל הנפילות שלי, הכל בגללי. זה לא שלא שמתי לב, זה לא בגלל החבר, זה לא בגלל המשפחה, ולא בגלל החברות, ולא בגלל הזה. הכל, הכל בגללי. אני אשם. אני חטאתי. אני לא בסדר. בדרך כלל אנחנו בורחים מלהגיד אני לא בסדר. כדי להגיד אני לא בסדר, לפני שאתה אומר אני לא בסדר, במה אתה לא בסדר? אדם צריך להרגיש שהוא נחרד מהמקום שהוא נמצא בו. אשתי תמיד מספרת לי שמביאים לאולפנה, כל מיני חוזרים בתשובה, חוזרות בתשובה. ואיך השיחה בדרך כלל הולכת? השיחה מתחילה בזה שהיום היא דוסית, או שהוא דוס, והוא חזר בתשובה, והכל בסדר. אבל מאיפה הגעתי? מאיפה הגעתי? הייתי באודו, ועשיתי ככה, והנה יש פה תמונות שלי, אתם רואים, טעו שם, מסובך. אני הייתי שם, היום אני פה. נכון, יש שיחות כאלה, שמעתם על שיחות כאלה? מצוי. מה זה גורם לשומעים בדרך כלל? איזה גבר הוא? גם אני רוצה. אני עושה מה שבא לי, ואחרי זה עובד תשובה, בסוף אני גם עושה כסף על השיחות שאחרי, והכל בסדר. נכון? זה גורם לאנשים לחזור בתשובה? מי שחוזר בתשובה אמיתי, שהוא נזכר איפה שהוא היה, זה כמו שבן אדם... באדם שחוזר בתשובה אמיתי, אם הוא נזכר איפה הוא היה, זה כמו בן אדם שנזכר שהוא רצח מישהו. אתה לא מראה תמונה, אתה רואה אותו, רצחתי אותו. אתה רואה את ההוא, גנבתי לו. מה אתה מתפאר בזה? איפה התשובה שלך? אתה מתחיל. תשובה אמיתית זה שבן אדם מתבייש במקום שהוא היה בו. הוא אומר, אני אשם. תשובה זה משהו רציני מאוד. תשובה זה משהו שאמור זעזע אותנו. זה משהו כואב. עד כדי כך שהמפרשים על המשניות, האשכנזים שאומרים אשמנו בגדנו, אז יש איזה שיר כזה, סוג של ניגון כזה, ששרים בין האשמנו בגדנו, זה הולך כל 3-4, ואז יש איזה ניגון כזה, ואז עוד 3-4 עוד ניגון כזה. שואל התפארת ישראל על המשניות, מה אתם שרים באמצע וידוי? וידוי זה כואב, צריך לבכות. גם אצל הספרדים, נכון? חתנו לפניך, זה שיר כזה. חתנו לפניך. משהו מגניב כזה. איזה כיף, רצחנו את כל החברים שלנו, ולא יודע, זה נשמע קצת מצחיק, מה אתה שר כשאתה מתוודא? אז יש איזו תשובה, לא משנה, אבל זה ברור שלחזור בתשובה זה משהו כואב. לא יכול להיות שזה משהו כזה מגניב. אז אם בן אדם באמת חזר בתשובה, לא צחוק, אמיתי, חזר בתשובה, מה עוצר יום כיפור? אלא שיום כיפור זה תוספת אדירה, אדירה, אדירה על כל מה שאנחנו חוזרים בתשובה. למה? ננסה קצת להסביר את זה, וננסה לראות איך זה בא לידי ביטוי בכהן הגדול. יום כיפור, למה צריך אותו? חייבים אותו. למה? כל בן אדם שחוזר בתשובה ומזדעזע מעצמו, ממה הוא מזדעזע? מהעיוות שהוא קולט שקיים בו. אם בן אדם גנב, למה הוא מזדעזע? אם בן אדם, לא יודע מה, דיבר באמצע ברכת המזון, לא בירך ברכת המזון, למה אתה מזדעזע? כי זה מזעזע אותי. טוב, האם מה שאתה מזדעזע ממנו מקביל לפגם שהדבר שאתה עשית פגם בך? בן אדם מזדעזע שהוא לא בירך ברכת המזון, טוב, זה באמת לא נעים, לא בירכתי ברכת המזון. אבל האם זה שלא בירכתי ברכת המזון זה מסתכם במה שאני מרגיש, או שזה שלא בירכתי ברכת המזון זה יצר נמק באישיות שלי במקומות שאני אפילו לא מודע אליהם? לא בטוח אני חוזר בתשובה מכל הלב, אני מזדעזע מכל הלב, אבל אני הזדעזעתי עד מה שאני מסוגל, לא מסוגל יותר מזה. אבל הפגם שהחטא שלי עשה בי, בעם ישראל, בעולם, אף אחד בעולם לא יכול לדעת עד כמה החטא זה דבר נוראי. הרבה פעמים אדם ששונה בחטא הוא לא כל כך מבין כמה זה חמור. בסדר, זה קצת חמור, אבל זה כזה חמור? אדם שחילל שבת צריך להרוג אותו? מה קרה חילל שבת? סימן שאנחנו לא מבינים כמה זה נורא לחלל שבת. זאת אומרת, כל החזרה בתשובה אנחנו עושים את זה בצורה הכי כנה עד הסוף, מכל הלב, מזדעזעים. אבל הכלים שיש לנו כדי להזדעזע ממה שצריך באמת להזדעזע, אין לנו כלים לזה. יוצא שכמה שתחזור בתשובה, ניקוי אמיתי ללב לא תצליח לעשות. כי כשבן אדם מנקה את החדר, הוא מנקה לפי הרמה שהוא יודע לנקות. נכון שאני מנקה, אז תמיד אם אשתי תגיע, היא אמרה לי, רגע, את זה לא הזזת, ושם לא שמת לב מאחורה גם יש, ותזיז קצת את הקריות, ותזיז את זה, כי אני לא תמיד רואה, ויש כאלה שרואים יותר טוב, נכון? אבל אם אתה שם איזה איי רובוט, אז הוא מנקה לך את הרצפה ברמה מיקרונית, נכון? לא נשאר שם חיידקים, הכל נעלם. יש רמות של ניקוי, כל אחד לפי מה שהוא יודע לנקות, זה מה שהוא יודע לנקות, אבל נשאר לכלוך. הלכלוך שנוצר לנו בלב, בלב, בשאיפות, ברצונות, בוודאות, שמתאבטים לנו לאורח התאים שלנו, אנחנו לא תמיד שמים לב כמה זה החריב לנו את האישיות. אז לכן כמה שנחזור בתשובה זה לא יעזור. כי תמיד לחזור בתשובה זה לפי מה שאתה מבין. ואתה לא מבין עד הסוף כמה הפגם שיצרת הוא נוראי. אתה גם לא יודע, אתה אומר שמכאן ולאבא לא יקרה. אתה יודע עם מה ינסו אותך? מאיפה אתה יודע שמכאן ולאבא זה לא יקרה? אז גם הקבלה לעתיד היא לא 100. היא 100 מבחינת היכולות שלך, 100%. כל מה שאתה יכול. אתה מוכן לחתום על זה מיליון דולר? כן. אבל מצד האמת, אתה יודע עם מה ינסו אותך? מאיפה אתה יודע מה ינסו אותך? זה לא 100%. אז איך אפשר לחזור בתשובה? אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. למה? יום כיפור זה יום פלא. יום פלא. רבי, בגמרא, ראינו ברמב"ם, זה יום שמי שמנקה את עצמו, מה שהוא מסוגל, מה שהוא מסוגל לנקות את עצמו, לחזור בתשובה, להתוודות, 13 מידות, הוא עושה מה שהוא יכול, מה גורם לניקוי הפנימי במקומות שאנחנו לא רואים בכלל, ששם הלכלוך הגדול נמצא? מה גורם לניקוי הזה? אנחנו ניתרים, ברוך השם, לא לפי מה שאני מבין, אלא אנחנו מתארים לפני השם. הניקוי זה לפי איך שהקדוש ברוך הוא רואה מה נחשב נקי. להתאר לפני השם, פירושו של דבר, הולכת להיות פה נקיות טוטלית. גם במקומות שאנחנו לא רואים, ששם האסון הכי גדול נמצא. יש פה יום שמנקה לפני ולפנים. רבי אומר, אפילו אם אתה לא חוזר בתשובה, עיצומו של יום זה כזה חזק, כזה עוצמתי, גם אם לא חזרת בתשובה, אז מה אם לא חזרת בתשובה? היום, הפר המשתלח, הסיר המשתלח, עיצומו של יום, דבר כזה חזק, שהוא יכול לנקות את כל הלכלוכים שנמצאים בלב שלך. גם אם לא חזרת בתשובה, אז מה? עיצומו של יום לעם ישראל, עם ישראל, ביום כיפור, אנחנו לא עושים פעולה אישית כדי להתנגות. אנחנו כמו במקווה, במקווה יש הלכות חציצה. מי שיכנס למקווה עם לכלוך על היד, או לכלוך מתחת לציפורן, הוא לא יתור. למה? צריך להיכנס נקי. נקי, נקי, בלי חציצות. יום כיפור זה כמו מקווה. אם אתה נכנס נקי בלי חציצות, אתה מוריד את כל הלכלוכים, את כל העבירות, את כל הדברים הלא טובים, מה שאתה מסוגל, מקסימום. אם אתה נכנס נקי למקווה של יום כיפור, יום כיפור ינקה אותך ניקוי אלוקי. אשריכם ישראל. מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. זה לא לבד. הקדוש ברוך הוא מתאר אותם. ממילא עיצומו של יום, זה דבר שהוא הרבה יותר גדול ממה ששכל אנושי מסוגל להבין. ממילא כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, זה לא בגלל המדרגה של הבן אדם, זה לא בגלל התפילות שלו, זה לא בגלל הכוונות שלו, זה לא בגלל שהוא באופן אישי בן אדם עושה פה איזו תפילה מיוחדת. לא. הכהן הגדול ביום כיפור הוא שליח של עם ישראל. הוא בן אדם שקוף שכל העניין שלו להכניס את החיים של עם ישראל לקודש הקודשי. שם המקווה, בקודש הקודשי. וממילא, אם עם ישראל ייכנס לתוך המקווה, החיים שלנו יתהרו תהרה לא לפי מה שהכהן מבין, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מבין. לפי קודש הקודשי. לכן, רואים פה בהלכה, חז"ל באו ואמרו, זה בכלל לא משנה מה אתה מתפלל. זה לא הקטע של יום כיפור, הכהן הגדול. אלא, מה שמשנה, תיכנס נקי, תרצה להיות נקי, ועיצומו של יום מכפר. אז עם כל הכבוד לתפילות של הכהן הגדול, מה שקורה בקודש הקודשים זה לאין ארוך יותר גדול ויותר קדוש, ואי אפשר לשוות את זה בכלל, לכל התפילות הכי מטורפות של הכהן הגדול הכי קדוש. זה לא ליגה, זה לא באותה רמה, כי קודש הקודשים זה אלוקי, זה אינסופי. ובן אדם הכי גדול שיהיה בעולם זה סופי, זה אנושי, זה חלקי, זה לא הכל. לכן אומרת המשנה, העניין של הכהן הגדול ביום כיפור זה לא להתפלל בפנים, זה להיכנס עם אדם של הפר והסעיר ועם הכתורת. נכנסת, עם ישראל נתאר. לכן את התפילות שלך הן נורא חשובות. בחוץ בבקשה. בחוץ. כדי שאף אחד לא יחשוב שיום כיפור זה תלוי בתפילה של בן אדם. זה משהו אלוקי יום כיפור. ולכן התפילות שלך זה נחמד, פלל בחוץ. אל תאריך, כי יש פה אנשים שמותר להם להיות פה, והתפילה זה לא הנושא המרכזי המשמעותי של יום כיפור. זה נחמד. אבל לא על חשבון אנשים. דברים נחמדים, אין בעיה, לא על חשבון אנשים. כי עצם זה שאתה, הכהן הגדול, נכנסת ליום כיפור לשנייה, עם אדם, עם הפר והסעיר, זהו. הדבר הכי גדול כבר קרה. אז לכן, בא רבי, ובפרונט של מסכת יומא, כדי שאף אחד לא יתבלבל ויחשוב שיום כיפור זה יום אישי, ואני מחפר לעצמי על העבירות שלי, ואני עושה... לא, 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 לא. יום כיפור זה יום שזה לא משנה מי הכהן הגדול. גם אם הוא יהיה מדבר פרסית, גם אם הוא ידבר ארמית, לא משנה מי זה הבן אדם. ולפי ההלכה, הוא שליח של עם ישראל, עיצומו של יום מחפר. זה לא משנה כמה הוא צדיק, יש פה יום שהיום מחפר. ממילא כשאנחנו ביום כיפור, מה התפקיד שלנו? אומר הרמב״ם, יש לנו שני תפקידים. א', לחזור בתשובה. ככל שאנחנו יותר נחזור בתשובה ויותר ננקה את הלב ונוריד חציצות, היום יותר יפעל עלינו. דבר ראשון באופן אישי. דבר שני, אנחנו חייבים להחזיק ראש. כי כשהכהן גדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא לא מכניס את עצמו לקודש הקודשים. הוא מכניס את עם ישראל לקודש הקודשים. מי יכניס היום את עם ישראל לקודש הקודשים? אני יכול להתפלל לתפילות שלי, מה עם עם ישראל? רבבות עמך בית ישראל. מה יהיה איתה? מה יהיה עם הממשלה שלנו, ועם המחלוקות שלנו, ועם הפוליטיקה, ועם המשברים הביטחוניים, והכלכליים, והעולמיים, והרוחניים, והחזרה בתשובה? מה, מי לוקח על זה אחריות? הכהן הגדול. אין כהן גדול היום. אז כל אחד וכל אחת בתפילת מוסף, כשאומרים את סדר העבודה, אז אומרים מה הכהן הגדול עשה, אבל כל אחד צריך להרגיש, אני רוצה להיכנס לא לבד. בשם כל ישראל אני מתפלל את התפילות הגדולות האלה. ואז בעזרת השם תתגלה טהרה גדולה והתחדשות גדולה. אתם יודעות, במוצאי יום כיפור יש הלכה ברמה שצריך לעשות סעודת יום טוב. שמעתם על זה? לא איזה רוגע. סעודת יום טוב. מוצאי יום כיפור. למה? יום כיפור שינה אותנו לחלוטין. אנחנו משהו אחר ממה שהיינו. אז בן אדם שמשתנה כזה שינוי, ודאי שהוא ירצה לעשות יום טוב. זה כמו יום טוב. שמחה גדולה, רוממות גדולה. אז בעזרת השם שנזכה מתוך התפילות הגדולות והעמוקות והחזרה בתשובה הגדולה, נזכה בעזרת השם להתחדש ושיהיה גמר חתימה טובה. כן. אין לנו היום כהן גדול, אז שכל אחד כשהוא מתפלל והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו וימחל לנו, ימחל לנו לכל חטאותינו ויסלח לכל הפשעים, זה אישי גם. אבל אנחנו עם ישראל, אנחנו בדור של גאולה, צריך בלב שיחב לנו מה עם רבבות עמך בית ישראל, עם כל השמאלנים וכל החילונים, זה אחים שלנו. אנחנו לא רוצים שגם הכהן הגדול שהוא נכנס, זה מחפר על כולם, גם מי שלא חזר בתשובה. אומר רבי, יש פה איזה משהו שתופס את כולם. הרמב״ם אומר שמי שלא חזר בתשובה, יום כיפור לא מחפר עליו. אז מי ידאג לעם ישראל? אנחנו רואים שיום כיפור, העניין שלו, הליבה שלו, זה הכהן הגדול מכניס לא את עצמו, הוא מכניס את עם ישראל לקודש הקודשים. זה יום כלל ישראלי. אז צריך להחזיק את זה בראש, בתפילה. נזכור את זה, נכוון לזה. בסדר? טוב, גמר חתימה טובה.